טוב, אנחנו מתחילים. השאלה המרכזית היא קודם כל, למה אנחנו קוראים לחג פורים? אז כתוב אמנם במגילה על שם הפור, פורים על שם הפור, חזק כבר, על שם הפור, אבל בכל זאת זה קצת לא כל כך משכנע. זאת אומרת, לא משכנע שזה הדבר המרכזי.
שזה אימור, פור זה אימור.
זה הדבר...
זה תוצאה של אימור.
זה הדבר, לא משכנע שזה הדבר המרכזי של, של החג, של האירוע. לא, זה לא משכנע. אז למה קוראים לחג פורים? קודם, לפני שנתחיל את השיעור, אולי ניתן קודם כל, אנחנו יודעים, תמיד יוצא שבת לפני פורים, שאת שבת זכור, את המפגש עם המלאק. קודם כל, מה זה המלאק? מה שיטת המלאק? מה העניין של המלאק? מה זה המלאק? אז פעם שמעתי, קראתי, שמעתי שיחה של פרופסור יהודה אליצור. ופרופסור יהודה אליצור אמר שבעצם אנחנו רואים, איפה אנחנו רואים את, איפה יש לנו חומרים על המלאק, בעיקר בספר שמואל. ספר שמואל, כל יש לנו את המפגש של שאול שהוא הצטווה להרוג את המלאק, אבל אחרי זה גם יש את המלאק עם דוד המלך. שתי פגישות. פגישה אחת, זה קודם כל הפגישה האחרונה, זה עם הנער המלאקי. היה בגלבוע, היה נער המלאקי, שהוא אמר שהוא הרג את שאול, ואז דוד הרג אותו. כן, הוא אמר זה. והדבר השני, זה ציקלג. שדוד היה שם, דוד ברח משאול, הוא היה אצל אחיש מלך גת, והוא עשה שם פשיטות, ותוך האנשים והילדים שלו היו במקום שנקרא ציקלג, ופתאום הוא בא לחזר הביתה לציקלג, וראה כלומר, האנשים והילדים של האנשים שלו, הוא ראה שפתאום שבו את הנשים, שרפו את העיר, שבו את הנשים והילדים, ואז הוא עושה מרדף, אחרי מי ששרף שם את העיר, ואז הוא מגלה, נער מצרי, עבד לאיש המלאקי, שהוא היה במצב של כסיסה, אז הוא מחיה אותו, ואז הוא מראה לו איפה המקום. משני הסיפורים האלו לומדים דבר אחד. קודם כל השאלה היא באמת, נתחיל בסיפור היותר מאוחר של הנער המלאקי שמעיד שהוא הרג את שאול. השאלה, שואל פרופסור אליצור, מה עושה שם המלאקי? המלאקי, הרי המלאק היה כתוב בתנ"ך בארץ הנגב. אז איך הוא מגיע לגלבוע? כן, זה לא במכוניות אתה מגיע בתוך שעתיים. הכוונה איך הוא, מה הוא עושה שם? הוא מסביר שבעצם המלאק היה שבט של שודדים, שבט שבוא נגיד, נקרא לזה, שבט לא יצרני. זאת אומרת, ממה הוא חי? הוא חי משוד. הוא לא יצר, לא פעל, יצר משוד. הוא שמע שיש, היה לו שירות מודיעין, שמע שיש מלחמה בין שני צדדים. לא משנה מי מנצח, הוא לוקח, שולח כמה נציגים, שיהיו אותו על השלל, וקיצור, לא, לא... מה?
ככה מתפרנס.
ככה הוא מתפרנס. לא שבט יצרני, שבט נצלני. זה ה... הנה, אז הוא הרג את שאול, הרג את שאול, קבל איזה כסף, הכל לא באמת הרג, לא בזה, אבל...
המטרה של המלאק זה להרוג. זה לזנב בנו מאחור.
כן, זה אותו
זמן. שאנחנו...
זה נצלני, זה לא...
שאנחנו בצרה, הם תוקפים.
כן, זה לא ילחם פנים אל פנים, זה לא... זה תוך... זה כל מיני... וזה מסביר, זה בעצם, המלאק זה שיטת ספרטה. כן, שיטת ספרטה מפורסמת, מה זה ספרטה היה, כן, בהיסטוריה הקלאסית, היה ידוע, אתונה וספרטה, אתונה זה היה תרבות, וספרטה זה היה רק הכוח, רק הגבורה, הספורט, מי שהיה בקיצור, זקנים, בעלי מומים, אין להם שום מקום בחברה, אפשר הורגים אותם, הם לא מביאים שום תועלת, לא... זה אותו רעיון, הנער מצרי הזה, הוא עכשיו חולה, לא יכול להביא שום תועלת, אז הורגים אותו. זה הרעיון, זה התזה של המלאק. זה השיטת ספרטה. ועם ישראל בעצם, אני מוסיף עכשיו, עם ישראל בעצם, מה עניינו של עם ישראל? עם ישראל הוא יש לו תפקיד לתקן את העולם, לעשות את העולם יותר טוב, לשפר את העולם, לשכלל את העולם. זה המציאות, לכן זה המאבק, המאבק בין מי שמנצל את העולם למי שמשכלל את העולם. ואני רוצה יותר להגדיר, ותכף נראה את זה במקורות, אני רוצה להגדיר את זה יותר, בעצם יש פה מאבק בין הפסיביות לבין האקטיביות. פסיביות זה הכוונה, זה רק מה שיש, למצוץ את מה שיש, לנצל את מה שיש, ויש את האקטיביות, זה נקרא לתקן את העולם. אז יש לנו מלחמה, המלחמה המרכזית שלנו זה נגד הפסיביות. ובעצם מי מסמל את הפסיביות בצורה המקסימלית? אמרתי שהמלך מסמל, אבל איך זה בא לידי ביטוי הפסיביות הזאת? במה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בפור. כן, פור זה גורל, זה ה... יש לנו, אולי זה הקדמה, אבל זה יש לנו איגרת מאוד מפורסמת, איגרת של הרמב״ם לאנשי מרסי. כותב שם הרמב״ם שמה ש יריך, מה שהחריב את ביתנו והריך את גלותנו היה שלא למדו מלחמות. למה לא מלחמו מלחמות? הם סמכו על האסטרולוגיה, הלכו על האסטרולוגיה, מה יהיה, איך יהיה?
במקום,
אוטומטית. מה?
אוטומטית.
זה, או אנחנו, אם אנחנו נתרגם, נעשה תרגום מודרני, זה כל חצי שעה שמעו חדשות. מה יהיה, מה לא יהיה, מה כן יהיה, יבוא איזה משיח, יפתור את כל הבעיות. אם לא נשמע, לא נפתח את החדשות. במקום להבין שאנחנו, אנחנו אלה שיוצרים את החדשות, מה שאנחנו עושים, כל הדברים הטובים שאנחנו עושים. בונים ישיבות, בונים יישובים, קולטים עלייה. זה כל הדברים האלה, זה השאלה אם ללמוד את ההיסטוריה, להיות מושפע מההיסטוריה, או לפעול, או לקדם את העולם, או לעשות את ההיסטוריה. זאת השאלה. בעצם המלאק הוא מסמל, הוא מסמל את הפסיביות הזאת. זה ה... אז למה קוראים לחג פורים? אז טוב, אז נעבור רגע, נחכה לשאלה הזאת, נענה לשאלה הזאת במשך, אבל נראה באמת איך התלמוד הירושלמי באמת עומד על ה... מחיה קצת את מה שאמרתי, מה שהסברתי עכשיו, נתתי רקע גם לעמלק, מה שאמר פרופסור אליצור, ומה שעוד הסברתי בתוך איך שאני הגדרתי דברים, איך הדברים האלה באמת נמצאים בירושלמי, ואז נגיע לשאלה המרכזית, למה קוראים לחג פורים. טוב, נראה את המקור מספר אחד. רבי יהושע בן לוי אמר, עמלק כושפן היה. זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים מחשף. זאת אומרת, מחשף היה לא הכוונה עושה משהו, מחשף הכוונה היא יודע משהו, אסטרולוג. כלומר, גם ביהדות, הרי יש את ה... גם בתלמוד הבבלי, גם בתלמוד הירושלמי, יש את הנושא של אסטרולוגיה, יש איזה כללי טבע, כללים בטבע, אבל אנחנו אומרים שאנחנו מעל המזל, אנחנו משנים את המזל. הסיפור המפורסם על הבת של רבי עקיבא, שמצאו שצריך להקיש אותה נחש, אז היא נתנה, אז היא פרנסה אני, אז באמת ראו שם נחש, אבל הגזרה התבטלה בגלל שהיא התגברה על הגזרה בזכות מעשי החסד שלה. אז המלך כושפן היה, מה היה עושה? היה מעמיד בני אדם ביום גיניסיה שלו. ביום גיניסיה שלו, אז הכוונה יום ההולדת. שלא במהרה האדם נופל ביום גיניסיה שלו. כלומר, ביום ההולדת של האדם, זה, כלומר, יש במציאות דבר שנקרא משהו מעגלי. כל שנה הוא בעצם, זה היום המיוחד שלו, הכוחות החיים שלו באים לידי, יכולים לבוא לידי ביטוי. בצורה המקסימלית. אז הוא לקח, קודם כל היסוד הזה אנחנו מוצאים אותו ביהדות, אנחנו מוצאים גם בספרים כתוב שיש את היסוד המעגלי הזה, שנקרא כל למשל כל פסח יש כוחות של חירות, כל חנוכה יש כוחות של גבורה. אותו רעיון, כל ביום הולדת של האדם אז הוא מגלה את הכוחות שלו. זה קיים ביהדות, המציאות הזאת, השאלה אם זה המציאות היחידה. ויש משהו, יש את כאילו את המזל, את ה, את ה, את עולם הטבע, איכשהו, אבל אולי יש עולם, כמו שאמרנו, מבט של רבי עקיבא, משהו מעבר לזה. על כל פנים, הוא לקח את ה, את היום שבו לרוב הלוחמים שלו היה מולדת, כדי להילחם עם ישראל. זה נושק עם זה שהוא זינב את הנכשלי, והלכת, מצא את החולשות, הוא לא מתמודד מלחמת פנים אל פנים. הוא יודע איך למצוא את הסתמציות, לא איך ליצור, להיות יצרני. על כל פנים, אז מה עשה משה? איך התגבר על העניין? אומר תלמוד הירושלמי, משה ערבב את המזלות. אז לפני שאנחנו מבינים מה זה ערבב את המזלות, קודם כל הוא שינה את התאריך. שינה את התאריך, אז באותו יום, זה לא היה היום שרוב הלוחמים, היה להם יום הולדת. כן? אז שינה את התאריך. זה מזכיר לנו, שנורים על שינוי התאריך, מה אנחנו מיד נזכרים? אנחנו נזכרים שבתורה כתוב, שעם ישראל הוא קובע את התאריך, פרשת החודש הזה לכם. עם ישראל הוא זה שקובע את התאריך. הוא משנה את המציאות. אולי לפני שאני אראה את המאמר הזה, טוב, בעצם נסתכל רגע מאמר מספר 3. אחרי כתוב שעם ישראל משנה את התאריך, וזה קודם כל בתלמוד הירושלמי זה מאוד מורגש הנושא הזה, זה כתוב גם בתלמוד הבבלי, זה כלל ידוע, אבל התלמוד הירושלמי יותר ממחיש, נותן ממחיש, אומר משל שהמלך כינס את כל בית המשפט שלו על בימה, ואמר מה שעשו בניי זה יהיה, אם בניי אמרו כך אז כך יהיה ראש חודש, אם אמרו כך אז ראש השנה, ראש חודש אז כך יהיה. הוא ממחיש את הנושא הזה, ואז אחרי זה כתוב ככה, אמר רבי סימון, כתיב רבית יש על מקור מספר 3, כתיב רבות עשית אתה השם אלוקי נפלאותיך ומחשבתיך אלינו, לשעבר רבות עשית מכאן ואילך נפלאותיך ומחשבתיך אלינו. טוב, אני לא עסקנו גם במאמר הזה, אבל לא נתעסק בזה. הלאה, אמר רבי לוי, משל למלך שהיה לו אורלוגין, שעון, כיוון שעמד בנו מסרה לו. אמר רבי יוסי בר חנינא, משל למלך שהיה לו שומרה, סוכת שמירה, כיוון שעמד בנו מסרה לו. אמר רבי חייא בר אבא, לנגר שהיה לו כלי נגרות, כיוון שעמד בנו מסרה לו. משל למלך שהיה לו אוצרות, כיוון שעמד בנו מסרה לו. רבנן אמרי לרופא שהיה לו כנרתיק של רפואות, כיוון שעמד בנו מסרה לו. זאת אומרת, בעצם מה אנחנו רואים פה מהמאמר הזה? בעצם, בזה שעם ישראל הוא משנה את התאריך, זה בא לומר שהקדוש ברוך הוא נותן לו לשנות את, לקבוע את התאריך, זה בא לומר שהקדוש ברוך הוא רוצה שנפעל בעולם, שאנחנו ננהיג את העולם. משל לאבא ובן, נכון? כל הזמן כתוב בנו בנו. משל לאבא, אבא שיש יחסי אב ובן, היחסים המרכזיים באב ובן, זה שאבא רוצה שהבן יצא לעצמאות, שהוא ייצג את המשפחה. הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל ייצג את שמו בעולם. אז אומר לו, אתה נותן לו את הכלי נגרות, נותן לו את הכלי נגרות, זה לתקן את העולם. הרופא כלי רפואה זה לרפא את העולם. שעון זה להעיר את העולם, להעיר בעין. באוצרות זה להעיר באלף. תוך הכוונה, זה הבן, הבן רוצה, הקדוש ברוך רוצה שנפעל לתקן את העולם. זה המטרה של עם ישראל, לתקן את העולם. הפוך מהמלאק. אז זהו, זה העניין של ה... זה ככה משה בעצם אומר, אנחנו מתגברים על מלאק, וזה שאנחנו ממלאים את יהודינו לתיקון העולם. זה בעצם מטרתנו. עכשיו בוא נראה גם מקור מספר 4. מקור מספר 4 זה מקור מאוד ידוע, מדרש. זה לא מהתלמוד הירושלמי, אבל זה המדרש עם טורנוסרופוס הרשע. כן, היה שם טורנוסרופוס הרשע, שאל את רבי עקיבא, איזה מעשה נעים, של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? אמר לו, של בשר ודם נעים. אמר לו טורנוסרופוס, הרי השמיים והארץ, יכול אדם לעסק היוצא בזה? מה פירוש, איך אתה יכול להשוות מעשה בני אדם? אמר לי רבי עקיבא, לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריאות, שאין, שאין שולטים עליו, לא על זה דיברתי. לאמור דברים שהם מצויים בבני אדם. ואז בהמשך כתוב שהוא אמר לו חיטים ולחם. הקדוש ברוך הוא עושה חיטים, ועם ישראל עושה מזה לחם. מה יותר טוב, החיטים או הלחם? ברור שהלחם. האדם משפר, משכלל את הבריאה. למה הוא שאל אותו את השאלה? אז אמר לי, למה אתם מולין? למה אתם עושים ברית מילה? אמר לי, אני יודע שעל הדבר הזה אתה שואל אותי. הקדמתי ואמרתי לך שמעשה בני אדם נעים. זאת אומרת, הוא אומר, בעצם, מה, למה עושים מילים? למה עושים ברית מילה? איך שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם? ככה זה צריך להיות. הוא רוצה להגיד, אתם שעובדים אצלנו, אז ככה, אז אל תתמרדו. זה מה ש... ככה, זה הגורל האלוקי, זה הרצון האלוקי. כאילו, אין לנו תפקיד לעשות. זה, הרי רבי עקיבא הוא עמד בראש המרד. זה בדיוק העניין. הוא אומר, בטח שאנחנו, הקדוש ברוך הוא רוצה שנפעל, נתקן את העולם, נתקן את המציאות, לא נכנע למציאות. נתקן את המציאות. זה הברית מילה. ברית מילה בא לומר שאנחנו צריכים, דיברתי את זה פעם, אנחנו רואים ביהדות, ברית המילה דוחה את השבת. בגלל ששבת, שבת זה לחיות בתוך המציאות הרוחנית. זה כאילו מעין עולם הבא. זה לחיות ב... וברית מילה זה לתקן את העולם. זה כמו שאנחנו רואים פה. אז זה טועה. כלומר, בלי, הרי יש הבדל בין עם ישראל ועמים, בגלל שיש לנו את המצוות, ובמיוחד ששבת זה המצווה המרכזית, זה כאילו לספוג רוחניות. לספוג רוחניות, אנרגיות רוחניות, ומתוך זה אתה יכול, יש לך את הכוחות לתקן את העולם, אבל ברור שהמטרה לתקן את העולם יותר חשובה מהספיגה של האנרגיות הרוחניות, בגלל שזאת המטרה. המטרה היא לתקן את העולם. אולי בלי שבת אי אפשר לתקן את העולם, אבל לא לשכוח שבסופו של דבר מטרה היא לתקן את העולם. זה הברית מילה, זה בא לסמל את הברית מילה. טוב, עכשיו נחזור רגע למקום מספר 2. אמר רבי לוי, אמר רבי לוי, כל המנחש סופו לבוא עליו. זאת אומרת, זה לא טוב לנחש. ניחוש, פור, זה אותו מזכיר לנו את הפור, גורל, אסטרולוגיה, כן, לא עסקו במלחמות, אלא כל הזמן נמסת, מה...
סקרים,
יפה, זה המילה הנכונה, סקרים עשו, שמעו את הסקרים, כן, כי לא נחש, כאילו, סקרים, כי לא נחש, אז כי זה משחק מילים, לא נחש, לא לנחש, כי אם תנחש, יהיה לך נחש. לא, הופכים את האלף לבב. לא נחש, יהיה לך נחש. אמר רבי אחא בר זעירא, כל מי שאינו מנחש, מי שלא מנחש, מחיצתו לפנים כמלאכי השרת. מה הייתה מה? כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל אל? אז זאת אומרת, לנחש לא טוב. זה, מי שלא מנחש, אז הוא נמצא מקום טוב. ואז זה תסתרו שורה רביעית, מופיע שם, אמר רבי ירמיה בן אלעזר, עתידה בת כל להיות מפוצצת בעולי צדיקים, ואומרת כל מי שפעל עם אל, יבוא ויטול שכרו. זאת אומרת, לא רק שלא צריכים לנחש, אלא צריכים לפעול עם אל. לפעול עם אל, אנחנו צריכים לפעול עם אל. תמיד ידוע בשם הרב צבי יהודה, תמיד הוא היה אומר, לא צריכים להגיד סייאטה דשמיא, אלא צריכים להגיד סייאטה לשמיא. מה? זה הקדוש ברוך הוא רוצה שנפעל איתו. תכף אני אגיע לעוד דבר שאמר הרב חנן פורת, דבר חשוב. אז זה בדיוק העניין. לא לנחש, אלא לפעול עם אל. זה המתח הזה, לא להיות... עכשיו אני רוצה לשאול שאלה, אני רוצה לשתף אתכם בשאלה. כשאנחנו מדברים על לפעול, אמרנו דוגמה, בן הוא פועל. נכון, הוא פועל, הוא... זאת אומרת, בן יכול לא לפעול, אבל הכוונה, ברגע שאני מגדיר את האדם בן, אני בעצם מצפה ממנו לפעול. מי זה? הוא, סמל של האקטיביות זה הבן. מה זה סמל של הפסיביות? אמרנו למשל עמלק זה סמל של הפסיביות, אבל איזה עוד דוגמאות של פסיביות יש לנו במצבים או במודלים של אנשים, או איזה דברים יש לנו הפוכים מודל של פסיביות
שדוחה?
מה? לא, אני שואל מודל, כמו בן זה מודל של אקטיבי, כי בן שהוא שולט על הבן. מה, איזה מודלים יש לנו של אקטיבי, של פסיביות?
הבלגה.
כן, לא, אני אומר, הבלגה זה פסיביות, אתה הגדרת את מה זה פסיביות, אני שואל מודל שהוא מסמל הבלגה. מה?
זר, שאינו בן.
לא, זאת אומרת, קודם כל, מה זה הפוך מבן? כשאני אומר בן, על מה אני מדבר בן? הפוך מבן. מה?
בת?
לא, הפוך מבן. בן ובת זה אותו דבר.
בן זה האב.
מה?
ההורים.
לא, לא, הפוך מבן. בן, מודל, טיפוס של הפוך מבן. כשאני אומר הפוך, אני רוצה לציין משהו הפוך מבן, אז מה אני אומר? לא, אב ובן יש איזה יחסים ביניהם. אני אומר, מה הפוך מזה, מה הפוך מבן?
בדרך כלל התפילה יש לנו אם כבנים,
נכון, כמו ששגי אומר, הפוך מבן זה עבד. עבד זה הפוך מבן, הוא הסמל הפסיבי, נכון? זאת אומרת, בתפילה הזאת שאנחנו אומרים כבנים וכעבדים, אז באופן כללי, אז יש שני המודלים, הרי ברור שיחסית לקדוש ברוך הוא שאין כל, זאת אומרת, אדון הכל, אז ברור שיש גם את המודל של עבד, של עבד, מלך ועבד, אבל, זאת אומרת, המלך זה הפוך של, של, של האב, אבל באופן עקרוני, גם אני מראה, זאת אומרת, זה גם כתבתי בעבודת הדוקטורט שלי, וגם הרחבתי בעניין, ויש גם בספר, יש ספר של שפחי ארץ ישראל, שהוא כותב שם שבחוץ לארץ, בבחינה המרכזית, בחוץ לארץ אנחנו בחינת עבדים, בארץ ישראל אנחנו בחינת בנים. זה שאנחנו בחינת בנים, זה עדיין לא אומר שאין את ה... הרי בסך ברור שהקדוש ברוך הוא אין סוף, אז יש גם את הבחינת עבד, אבל השאלה מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, להיות עבדים או בנים? אז בחוץ לארץ, אז זה בדיוק, אנחנו עבדים. בארץ ישראל אנחנו בחינת בנים. אז זה אחד. אז זה אחד, פסיביות זה מסומנת על ידי עבד. מה עוד מסמל את הפסיביות? איזה מודל יש לנו עוד פסיביות? כמו עבד בדוגמה הזאת.
בגולה, השם ילחם לכם ואתם תחרישון.
בדיוק, מציאות שעם ישראל בגולה. נכון, בדיוק, זה המציאות.
בארץ, קצר לך, אנשים וצייל לכם.
בדיוק, זה מציאות שעם ישראל בגלות, זה מציאות פסיבית. או בלשון הגמרא, בלשון הגמרא, איך קוראים לזה בלשון הגמרא? עדיין עבדי אחשוורוש אנחנו. קיצור, יש שאלה בגמרא. אז זה עוד מודל. רגע, תכף אני אחזור לשאלה הזאת בגמרא. ומה יש לנו עוד פסיביות? יש לנו עם ישראל שהוא בחוץ לארץ. זה אמרתי, זאת אומרת, עם ישראל בחינת בחוץ לארץ, הוא עבד בעצם. אז זה משתלב. מה?
ההפך מהבן.
נכון, ההפך מהבן. זאת אומרת, בחוץ לארץ, אבל לא בחינת בנים, זה שאמרתי.
אנחנו לא יכולים לממש את זה.
נכון, בדיוק. ומה יש לנו עוד מודל של פסיביות? גם בצד העליון של הדברים יש לנו מודל של פסיביות. מה זה המודל של פסיביות? זה מלאך. מלאך הוא גם פסיבי. כלומר, אנחנו, בזה שאנחנו בני אנוש, אנחנו נלחמים נגד הצד של... מלאך כמובן יש לו דברים טובים, גם לעבד יש דברים טובים בזה, אבל... בתור עבד, אבל ברור שאנחנו, כשאתה מדבר על אקטיביות ויצירת עולם מתוקן, אז זה לא המלאכים. כלומר, יש לנו בעיה עם המלאכים.
אני רוצה להציע משהו על מקור 2. בוא נדבר על מקור 2.
בסדר. מה?
זה בסדר להגיד משהו על מקור 2? יש כאן ככה, כמו שאתה אומר, יש כאן מצד אחד קריאה לאקטיביות, כל מי שפעל עם אל יבוא ואיתו זכרו, פעל, עושה. מה? ומצד שני, הניגוד הוא הניחוש. הניחוש כאן הוא הניגוד של הפעילות. כל מי שאינו מנחש, מחיצתו לפנים, ויש לו שכר, ויבוא ואיתו שכרו. כלומר, הניגוד כאן זה פעילות מצד אחד, וניחוש מצד שני. אני רוצה להציע איזושהי פרשנות למושג ניחוש. בדרך כלל אנחנו מסבירים ניחוש במובן הפגני, האלילי, המאגי, כן, איזה... עושה כל מיני פעולות מאגיות, לנחש, מה...
כמו שעשה אמן, כמו שעשה אמן, נגיד פה כזה בגורל.
אני רוצה להציע פירוש אחר.
לכבוד.
ניחוש הוא ניתוח רציונלי של המציאות וניסיון להסיק, לחשוב על הסיכויים של הפעולה. אומרת, אני, נניח אני מנסה לחשוב האם פעילות מסוימת יש לה סיכוי לשנות משהו. אני מנחש במובן של עושה הערכה רציונלית ומגיע למסקנה של הפעילות הזאת אין סיכוי. נניח אני רוצה לשנות משהו, אומר לעצמי, נניח אני אצא להפגין, אני אכתוב מכתב, אני אעשה מחאה. הערכה הסבירה היא שזה לא יעזור, כי הכוחות כאן גדולים, וזה הניחוש. והנה בא, זה ההקשר הזה של מי שפעל עם אל יבוא, בעיניי זה יפה, הניגוד בין הירושלמי, נדמה לי, בא ואומר, תפעל גם אם אין סיכוי. על זה תקבל שכר. אני אתן לכם דוגמה. כשאני יצאתי להפגין נגד עסקת שליט, קטני כמעט לבד. היה לי ברור שאני לא אצליח לשנות. היה לי ברור שנגזרה, גזרה, נפל הפור כבר. פור כאן. כלומר, אין לי סיכוי לשנות. אמרתי, בכל זאת, צריך לעשות משהו. אתה תעשה בלי קשר לשאלה האם יש סיכוי ריאלי לפעילות שלך לשנות משהו בעולם הריאלי. החשיבות היא בעולם הבא, מי שפעל עם אל, אם אתה פועל עם אל, אם אתה חושב שאתה עושה מעשה נכון, שהקדוש ברוך הוא רוצה, יבוא ויתון שכרות, אתה תקבל את השכר שלך, אל תדאג. אתה לא צריך לפעול רק לפי שיקולים של האם אני אצליח, האם אני לא אצליח, אלא לפי השיקולים, האם זה, האם אני פועל עם אל, האם הקדוש ברוך הוא רוצה ואוהב את מה שאני עושה. אם אתה משכנע שהוא רוצה את מה שאתה עושה, תעשה את זה בלי ניחוש, כלומר בלי קשר לתוצאות המעשיות של הפעילות שלך. עזרא, אתה שומע מה אני מציע?
אני
חושב שזה אמירה מאוד חשובה עם הפרשנות שלי. אני לוקח את המושג ניחוש ונותן
רעיון שאמרת.
כל הדברים הגדולים שהתרחשו בכלל, מי שראה אותם מהצד חשב אין סיכוי.
אין סיכוי. והוא עשה, והרבה
פעמים... יאיר, אברהם שטרן, אתה יודע באיזה מצב היה נגד האימפריה הבריטית?
כלום. גרגר אבק.
היה נרדף כמו כלב ומה... ו...
בקיצור, מה שאתה אומר?
אומנם הוא נהרג, כביכול לא הצליח, הקבוצה שלו כמעט כולם נאסרו, אבל...
הוא השפיע את השפעתו. כלומר, יבוא ויתוד שכרו, מה שאתה מוסיף, יבוא ויתוד שכרו לא רק במובן של העולם הבא הוא יקבל את שכרו, אלא גם פעילות שהיא בלי סיכוי, גם בעולם הזה משפיע. תעשה ו... הקדוש ברוך הוא ידאג שגם בעולם הזה על הפעולה שלך יהיו תוצאות.
בכלל. לא היינו מתפללים אם היינו אומרים, הנה, 2000 שנה התפללנו, לא באה גאולה. אז זה לא עוזר.
אל תנחש, תפעל.
אז זה לא עוזר.
טוב.
פתאום עכשיו אנחנו רואים זה עוזר, חוזרים לארץ וכל.
ישר כוח, קודם כל ישר כוח לחגי, פרשנות, קודם כל הרעיון של עצמו, רעיון חשוב מאוד, אין ספק. יש לי גם מקורות, יש לי גם מקורות בירושלמי לעניין הזה. לפי דעתי, פה זה לא בדיוק נכנס, אבל בסדר, אולי. זה לא פשט, לא, זה שהרעיון הוא נכון ויש לו סימוכים, וגם בירושלמי...
אני יודע שבעולם העתיק, אני יודע מה זה ניחוש בעולם העתיק, אבל במושגים שלנו, ניחוש זה...
לא, הרעיון שאתה אומר הוא רעיון כמובן נכון. יש רעיון מפה, פילגש בגבעה זה נכנס שם בצורה מסוימת, שם כתוב, שם...
קישור. שם, בשם שם. שם
לא, שם, ב- יש, יש, הרעיון שאתה אומר מופיע בפילגש בגבעה. בפילגש בגבעה, שם כתוב שעם ישראל יצא כנגד שבט בנימין, אז בעצם האורים והתומים אמרו להם עלה. ובסוף הם עלה.
והמים הם הפסידו.
והם הפסידו, אז מה זה עלה? אז אם עלה, אם, אז, כלומר, אז, אז יש דעה אחת שאומרת שהם בידו להם. ולא יודע שעם ישראל עושה רצונו של מקום, מבדים להם. אבל הדעה השנייה אומרת, חס ושלום, לא בידו להם. אז מה הפירוש? אז אם לא בידו להם, אז מה הפירוש עלה? אז עלה זה כביכול, אני מבין שאם עלה, אז זה כאילו אתה אומר לי שאני נצח.
זה ותצליח.
נכון? לא, אז לפעמים אנחנו, זה בדיוק מה שה... שזאת פרנקל, איך קוראו לה? אמא של נפתלי פרנקל. אמרה שאנחנו, שהקדוש ברוך הוא לא עובד אצלנו. אתה צריך לעלות. מה יהיה? זה לא העסק שלך. אתה צריך לעלות. תמות או לא תמות, זה לא, לא הבטחתי לך שתחיה. אתה צריך לעלות. מה יקרה או לא יקרה?
אתה תפעל עם אל.
אתה תפעל עם אל.
בקשר לתוצאות, אל תנחש מה יהיו התוצאות.
מה יהיו התוצאות, לא יהיו התוצאות.
אתה רואה, הכנסנו את המושג נחוש.
כן, לא, אבל אני אומר...
תנחש מה יהיה, תפעל עם אל.
אני אומר, אם זה פה נכנס, לא בטוח, אבל הרעיון של עצמו הוא רעיון חשוב מאוד, אין ספק. טוב, אשריך. על כל פנים, אז אמרנו, אמרנו עבד, אמרנו... אמרנו, מה?
זה כלל גדול בחיים הדתיים.
נכון, אז בר.
אבל עם אל, אל תנחש. מה יהיו התוצאות?
טוב, נכון, החידוש חבר הזה. על כל פנים, איפה היינו? אז אמרנו שיש לנו מלאך, עבד, ועם ישראל בחוץ לארץ. לכן, קודם כל, אני רוצה לגעת בכל ה... בכל המודלים האלו, איך דרך ה... ואני רוצה לטעון שבעצם זה כל עניינו של פורים, חג פורים, בא לומר, בעצם לא שכחתי להקדים. הגמרא שואלת, אין את המקור הזה, אבל הגמרא שואלת, למה לא אומרים הלל בפורים? אז היא אומרת הגמרא, עדיין עבדי אחשוורוש אנחנו, נס בחוץ לארץ, זה משהו משהו, מי שרוצה לשתות משהו,
זה לשתות מים.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו,
אמן.
עדיין עבדי אחשוורוש אנחנו, ויש תירוץ שלישי. תירוץ שלישי, קריאתה היא הללה. זאת אומרת, יכול להיות שכן אומרים הלל לפי תירוץ אחד בבבלי. לעומת זאת, כשאני מסתכל בתלמוד הירושלמי, יש התירוץ הזה, קריאתה היא הללה, זאת אומרת, קריאת המגילה זה גם בחינת הלל, לא מופיע. ברור שלא אומרים הלל בחוץ לארץ. ברור שהדבר המרכזי זה עדיין עבדי אחשוורוש אנחנו. ובמילים אחרות, במציאות של גלות, אנחנו לא יכולים לעשות כלום.
עוד לא השתחררנו, כאילו.
אנחנו עבדי אחשוורוש.
כן, נכון.
לא, 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 לפי דעה אחת בתלמוד הבבלי, אז כן אומרים הלל, אנחנו בכל זאת יכולים לעשות, לפעול בגלות גם. הרי כל הפילוסופיות המוזרות האלה של כל ההוגים, כל ההוגים הנחשבים כביכול, היהודים, שהרמן כהן וכל מיני כאלה, הם טענו הרי שעם ישראל ההפך, הוא צריך לפעול רק בחוץ לארץ.
תעודת ישראל בגויים.
משהו כזה, גם ברבנות, הרש"ר הירש ו... כל ה... אז הם דברים הרי לא... לא, לא יש ירום אבותינו. אבל לזל, כל מיני יש להם מסמך בתלמוד הבא לי. בתלמוד הירושלמי אין שום מסמך. אי אפשר לפעול בגלות. עדיין עבדי אחשוורוש אנחנו. מה שאני רוצה לטעון, שבעצם כל הנושא של פורים, זה קריאה לעלות לארץ ישראל ולבנות אותה. לפחות לפי התלמוד הירושלמי. כן, זה ה... אז בואו נראה איך הדברים באים לידי ביטוי. קודם כל, הדברים באים לידי ביטוי במאמר מספר 5. מאמר מספר 5, מאמר ידוע, כן, רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא היו מהלכים בעד הבקעת הארבל בקריצתה, הכוונה בעלות השחר, וראו הילד השחר שבקע אורה. אמר רבי חייא רבא לרבי שמעון בן חלפתא, בי רבי, כך היא גאולתם של ישראל, בתחילה כמעה כמעה, כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת. כן, זה מאמר מפורסם, ידוע. זה התמונה, יש תמונה של הרב רחל עם החיילים. תוך ה... אתה מכיר את התמונה הזאת, תסרה? כן, כן. תמונה כן. כזאת שבאה להגיד, גאולה היא טבעית והדרגתית. ולומדים את זה, עכשיו, לפני שלומדים את זה, הרב חנן פורט היה אומר, למה שהגאולה לא תבוא בבת אחת? הוא היה תמיד נוהג לומר, זה בדיוק העניין, ברגע שהגאולה בבת אחת באה, אז אנחנו לא שותפים עם אל. זאת אומרת, הכל מנחיתים עלינו, הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה שותפים, כמו שראינו, הוא רוצה שנפעל וניצור ונעשה. אם בא לנו בבת אחת, אז אין לנו שותפות איתו, אז אנחנו לא חלק מהעניין. מנחיתים עלינו. ואנחנו צריכים להיות שותפים. אז זה הגאולתם של ישראל. עכשיו, מאיפה לומדים את הרעיון הזה? לומדים את זה ממגילת אסתר. מגילת אסתר זה בגלות, בחושך. גם בגלות, בחושך אומרים לנו שאנחנו צריכים ללכת לקראת הגאולה, להתקדם לקראת הגאולה, לעלות לארץ, לבנות את הארץ, באופן טבעי, הדרגתי, כל ה... אז כל הזמן אומרים לנו, גם במציאות הזאת של הגלות, אומרים לך, תבנה, תעזוב את זה, אתה לא מבין שפה זה... פה אתה מבחינת פור, פה אתה תלוי. נכון, פה אתה פור. אתה תלוי, אתה פסיבי, מה שלא תעשה, אתה לא תוכל לפעול. אתה רוצה לתקן את העולם, אתה לא יכול. גם אם תרצה, זה לא מעשי. אנחנו רואים שגם מחיית המלאק, בכלל מצוות מחיית המלאק בתורה, זה והיה בהניח לך השם מכל אויביך מסביב בארץ, אז תמחה את המלאק. זאת אומרת, אתה יכול, תמחה את המלאק, תפעל נגדו.
מסביב זה לא המלאק, אלה שבארץ הם המלאק.
אני מתכוון לומר שאתה בחוץ לארץ, אתה לא שייך להילחם עם המלאק. אתה בעצם כמעט כמו המלאק, לא ברשע, בפסיב, בתזה. אתה בעצם פסיבי, אתה לא, מה שתרצה, עדיין עבדיך שבראש. אנחנו, מה שנרצה לא נוכל לעשות. אז זה דבר אחד. ופה תראו דבר מאוד מעניין. אנחנו יודעים, זה שייך עם, אמרת עם התפילות, הזכרת את עזרא, הזכיר את התפילות. אנחנו יודעים שבתפילת 18, איך ניצבים בתפילה?
עומדים.
מה?
אבל מול מה?
לא, איך ניצבים, איך עומדים בתפילה?
לכיוון ירושלים.
כמערכים.
לא, אני מכוון, לא הכיוון.
רגל
ישרה, נכון? רגל ישרה. רגליים צמודות רגל ישרה. למה? למה? מה זה רגל ישרה? לא נכון. כמו מלאכים. רגל ישרה, כתוב על מלאכים, על רגליהם רגל ישרה. כמו מלאכים. אז השאלה, מה אנחנו... מלאכים, קודם כל, גם כשאתה חושב על זה, מלאכים, מה אתה מתכוון? מה?
תמיד אומרת לי, תשב, אני אומר, אני אוהב לעמוד.
לא, אבל מלאכים, מה זה בא לומר מלאכים? בעצם אנחנו פסיביים. אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יעשה את מה ש... כאילו המטרה, כאילו הקדוש ברוך הוא עובד אצלנו. זה היה כאילו שימלא את מה ש... הרי יש המון מדרשים שאומרים שהקדוש ברוך הוא רוצה להפך שנתפלל, הוא רוצה שנותן לנו צרות שנתפלל, בגלל שהמטרה היא שנוציא לפועל את התפילה. שנפעל, בעצם התפילה, אני מראה, התפילה היא באה להגביר את המוטיבציה שלנו לפעול. זה מטרתה של התפילה. על כל פנים, התלמוד הירושלמי מביא מחלוקת, תסתכלו מה אומר התלמוד הירושלמי. מקור מספר 6. זה שעומד ומתפלל צריך להשוות את רגליו. כן, את רגליים צמודות, אבל לא רגל, ממש צמודות, הכוונה כמו רגל אחת, אלא משהו כזה. יכול להיות משהו כזה גם. כן. תראו, אחד אמר כמלאכים. יש דעה אחת שאומרת כמלאכים. ואחד אמר ככהנים. מאן דאמר ככהנים, לא תתעלו במעלות המזבחי, שהיו מהלכים עקב בצד גודל, ככה. כן? ומאן דאמר כמלאכים, רגליהם רגל ישרה, ככה. אז ככה או ככה? כן, עם הרגליים כמובן. אז זה היה...
ומה הבעיה עם ככה? אני לא יכול לסגור ככה. כשאני עומד, אני הולך...
טוב, מה סוד המעשי? הוא חשוב, חשוב הצד הרעיוני קודם פה. אם אפשר, אז אי אפשר. נו, לא... בעצם, אבל כמו מי פוסק הירושלמי? איך אנחנו יודעים כמו מי פוסק הירושלמי? בגלל שהמאמר הזה, מקור מספר 6, בא בסמיכות למקור מספר 5. כך גאולתם של ישראל כמעה כמעה. זאת אומרת שאם אנחנו אומרים שכך גאולתם של ישראל כמעה כמעה, הכוונה להתקדם, זאת אומרת שהתלמוד הירושלמי פוסק שאנחנו צריכים לעמוד כמו מלאכים. כמו כהנים, סליחה, כמו כהנים, לא כמו מלאכים.
פועלים.
פועלים, לפעול עם אל. זה בדיוק להתקדם. זאת אומרת, אנחנו רואים שאיך התלמוד הירושלמי מתמודד עם המודלים של הפסיביות. לא מלאך. אתה צריך להתקדם, אל תהיה מלאך, תתקדם, אל תהיה עבד, תתקדם, תהיה פועל עם אל. זה ה... עכשיו
רוצה להגיד משהו על המלאך בעקבות דבריך, שאין מלחמה עם המלאך בחוץ לארץ. אני רוצה להתחבר לזה. השנה התחדש לי משהו מאוד מיוחד עם הסיפור של המלאק. בדרך כלל אנחנו קושרים את המלאק בשנאת ישראל, ויזנב בך את הנחשלים אחריך. נכון, משהו שהוא יותר ברמה המוסרית, התנהגות של ככה שדווקא כלפי החלשים, נכון? קיצור, ואנחנו נסים להסביר, אז למה הוא הפך להיות הסמל של המלחמה, של השם בעולם, ואין הכיסא שלם ולא השם שלם, כל עוד יש המלאק בעולם? היה לי דווקא השנה איזה רעיון קצת אחר, קשר גם לחוץ לארץ. מה מיוחד בהמלאק? הוא מופיע בפרשת בשלח, מיד אחרי יציאת מצרים, 10 המכות, יציאת מצרים בנעם שיוצא ממצרים, ופרעה רודף אחריו, הים נפתח, נקרא, עם ישראל עובר, פרעה וחילו תובעים. דבר כזה עוד לא היה בעולם. אלה ניסים גלויים. גם רחב למשל, בתחילת ספר יהושע, שמענו את אשר הוביש השם מפניכם את מי ים סוף. העולם שמע את זה. והנה בא המלאק, מיד אחרי שזה קורה, מסתבר שהוא חי שם במדבר. הוא ראה, הוא שמע, הוא היה עד לכל הניסים האלה, והוא יוצא להילחם. מה בעצם הוא אומר? זה המלאק מסמל את האטימות האנושית מול הניסים האלוהים. אלוהים פותח את השמיים, עושה את הניסים הכי גדולים, והמלאק מצפצף, זה לא מעניין אותנו, הוא אדיש, הוא אטום. עכשיו, זה לא קיים בחוץ לארץ. למה? כי כשעם ישראל בגלות אין ניסים, אין, זה חילול השם, נכון? איך כתוב שם? ותבואו אל הגויים ותחללו את שמי באמור עם השם אלו מארצו יצאו. כשעם ישראל בגלות אין ניסים, אז כשהעולם עומד מול עם ישראל ורודף אחריו, זה מאוד אנושי, אפשר להבין את זה, זה לא המלאק. מתי יש המלאק? כשמתרחשים ניסים, כמו למשל בימינו, הקמת המדינה, קיבוץ גלויות, נס קיבוץ גלויות, הניצחונות במלחמות, הדברים האלה שהם חידוש של ניסי יציאת מצרים, כאן אין השם של... כלומר, כאן הקדוש ברוך הוא מתחיל לגלות שוב את שמו ואת גודלו ואת מלכותו בעולם, ומי שנשאר אדיש לניסים האלה ולא מגיב, למשל, כמו... כמו שיש גויים אוהבי ישראל שאומרים כן, הנה מה שכתוב בתנך מתגשם, ולא מגיב בצורה, לא נפתח לניסים האלה, הוא המלאק. המלאק הוא זה שלא מסוגל להגיב על השמיים שנפתחים ונעשים ניסים לעם ישראל. אז יש המלאק ביציאת מצרים, יש בגלות אין, יש המלאק גם בימינו, מי שרואה את מה שקורה כאן ונשאר עדיף. זה אינטרפרטציה, אני חושב, יש באיזה חידוש.
ראינו את זה מלחמת ששת הימים. כל העולם מעריץ אותנו, העולם הערבי נבהל מאיתנו, המלאק עשה בנו פה טרור.
נכון. כלומר, זה...
המלאק עשה בנו טרור, וזה עורר... זה שינה את המצב. ואנחנו גם צריכים לדעת. המלאק עומד כמכשול בינינו לבין ידידינו. מתי יופיע יתרו לפני משה? לא אחרי יציאת מצרים עם כל הניסים הגדולים, רק אחרי החלשת המלאק. כי הם עומדים כמכשול בינינו לבין קבלת התורה.
אלה שפעלו
כמכשול בינינו לבין ידידינו.
בטרור נגדנו אחרי מלחמת ששת הימים למשל, זה המלאק. זה ממש הגדרה של המלאק. אחרי נס כזה, כשאתה נשאר, לא עומד ואומר, הנה עם ישראל הוא עם השם. כלומר, יש כאן ממש אנלוגיה למלאק, הטרור הערבי כאנלוגיה למלאק.
הטרור העולמי הידוע לנו, זה התחיל מפה.
בעיקר הטרור.
זה התחיל פה.
הבאתי לך ספר על מלחמת ששת הימים, ספר חדש שלי.
על חנוכה אני יודע, יש לי ספר שלך.
ועכשיו ההמשך, זה מלחמת ששת הימים.
אה, טוב.
טוב, חזק וברוך, אשריך.
אתה שומע, אברהם, את ה...
יש לך...
יפה, דברים חשובים.
אני רוצה לתת להם, באוטו.
אני לא יודע כמה אוטוקים.
טוב.
אני נותן לך, אתה לא חייב לתת לי, אני נותן לך.
לא, כי יש לי ספר שאני רוצה שכל יהודי יקרא אותו.
גם אני רוצה שכל יהודי יקרא את הספר שלי. זה הצד השווה כנראה בינינו.
כל הספרים אני רוצה שיקראו, אבל יש ספר מסוים.
טוב, הלאה.
כן, אני...
בשמחה.
עכשיו אמרנו מאמר אחד, כך גולתן של ישראל כמעט כמעט. עכשיו המאמר השני, זה... המאמר השני הוא... שבתלמוד הירושלמי כתוב, אין מקור בתלמוד הבבלי, מקור מספר 7. למה קוראים, אנחנו יודעים, מוקפות חומה ממות יהושע בן נון, קוראים... מה? אז ככה דפק. מה?
בסדר, נשמע.
הנה, לא, יש דפים, יש דפים.
לצד השני של אדם.
לא, אין. אין שם. מוקפות חומה ממות יהושע בן נון, קוראים בתתווה. למה? אומר הרבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי, חלקו כבוד לארץ ישראל שהייתה חרבה באותם ימים ותלו אותה ממות יהושע בן נון. אני רוצה, זה עוד מאמר שבא לומר מה, איך חכמים כל הזמן חשבו לחזק את ארץ ישראל בפור, דרך פורים. אז קודם כל צריך לראות, קודם כל כתוב כבודה של ארץ ישראל, זה תמיד טוב לשמוע כבודה של ארץ ישראל, אבל מה בעצם רצו להגיד פה? מה בעצם התכוונו חכמים? מה הרעיון? אז קודם כל צריכים לדעת איפה מרדכי ואסתר נמצאים על ציר הזמן. על ציר הזמן הייתה שיבת ציון על יד זרובבל, עלייה מאוד מאוד מצומצמת ודלה. מה?
מאוד דלילה.
מאוד דלילה. התיישבו רק במקומות המרכזיים של כמה ערים מרכזיות, אבל ממש דליל. ממש דליל. וכל המגמה הייתה איך מחזקים את היישוב, מה עושים. אז מרדכי ואסתר, זרובבל, מרדכי ואסתר, ואחרי זה עזרא ונחמיה. עכשיו מה חכמים אמרו? אז אמרו, התקינו לחגוג את פורים בתדוו בערים מוקפות חומה ממות יהושע. נניח אנחנו עכשיו בירושלים, עומד לו יוסף, קורא את המגילה, חוגג פורים בתדוו. שואל אותו השכן שלו מוסטפה, שואל אותו, ידידי היקר יוסף היהודי, תגיד לי, למה אתה חוגג פורים בתדווה? ואנחנו יודעים, שמענו, קצת שמעתי שחקת לכם ביהודה לד, פורים ביהודה לד, למה אתה חוגג בתדווה? אמר לו, אני אגיד לך את האמת, אני לא כל כך יודע. אבל ככה חכמים קבעו, היה לנו פעם, לפני ככה במאות שנים, בזמן יהושע בן נון, לכניסה לארץ, היה לנו חברון, שכם, ירושלים, בית אל, היה לנו ערים מפוארות. הערים האלה תקנו לקרוא, החכמים תקנו לקרוא בית אדוו, אז קוראים בית אדוו. אז המוסטפה הזה מחייך חיוך, אומר, טוב, אני שמח שנימדת אותי פרק בהיסטוריה, עכשיו שיהיה לכם ערים מקופות, בואו נצא קצת החוצה, נראה מה המצב, נראה מה המצב האחברושים, החתולים שמסתובבים פה כולם, בכל גלי ההריסות פה, נראה מה קורה. ואז, לא היה ברירה, יוסף הזה, יחד עם החברים שלו, יהיה חייב לתפוס את עצמו, להבין שככה אי אפשר להמשיך. חייבים להתחיל לבנות. אי אפשר ככה להמשיך. ובאמת אנחנו, אז זאת אומרת, בעצם כל הכוונה שלהם הייתה איך בונים את הארץ, איך הופכים את ארץ ישראל למרכז, במילא איך, גם איך עולים לארץ ישראל וגם איך הופכים אותה למרכז. ובאמת אנחנו רואים, זה כתוב בתלמוד הירושלמי, לא הבאתי את המקור הזה פה, אבל זה לא כתוב בתנ"ך, זה דבר מאוד מאוד מעניין. אנחנו רואים שבעצם הפעולה החשובה ביותר לחיזוק ארץ ישראל הייתה בניית החומה של ירושלים. מתי נחמיה התחיל לבנות את חומת ירושלים? לא פחות ולא יותר, אומר התלמוד הירושלמי, זה לא כתוב במפורש בתנ"ך, בט"ז באדר.
זה בניגוד למה שכתוב בתנ"ך.
לא כתוב בתנ"ך. לא כתוב בתנ"ך באיזה תאריך.
בראש חודש אב.
לא כתוב, לא...
אפשר לפתוח תנ"ך.
מה, בסדר, אפשר... על כל פעם התלמוד הירושלמי אומר שנחמיה התחיל בט"ז זה חג, הרי היה את מגילת תענית, כל הימים הטובים של ישראל, אומר לו תת זין באדר, זה יום שהתחילו לבנות חומת ירושלים. לא יודע, תבדוק שם בזה, על כל פנים, אז רק זה מוזכר בא, מה?
יחלינו זר שיהיה מדרש שילך נגד התנך?
לא יודע, כתוב פורש תאריך אתה אומר? לא יודע, בתלמוד הירושלמי כתוב שהתחילו לבנות בתת זין.
בנה אותה 52 יום.
מה?
בנה אותה 52 יום, ומסתיים בסוף אלול. בראש חודש אב, ואז עושים את החגיגה בסוף אלול.
יש לך
תנך. אפשר לפתוח
תנך. תפתח תנך, נו. בקיצור, רגע, ארנה, יש לך תלמוד ירושלמי? מה? מסכת מגילה. מסכת תענית. מועד מועד ברית. טוב, על כל פנים רואים, זה הרעיון. הרעיון הוא שנחמיה תפס את עצמו. זה בדיוק מה שחכמים רצו, איך להרחיב את היישוב, איך לחזק את היישוב. וצריכים לדעת, הרי יש שאלה, הרי בכל הדורות היו באים שדרים מארץ ישראל לחוץ לארץ. גם לקבל כסף, אבל גם לנסות לשכנע את
ה... להשפיע עליהם לעלות.
להשפיע לעלות. תודה. ואז השאלה היא, אמרו, בדיוק לא אמרו את כל האמת. האם מותר לשקר כדי להביא יהודים, לעגל דברים כדי להביא יהודים לארץ ישראל? להגיד לארץ שוממה. אני זוכר שהיה אצלנו במשפחה, תודה. פעם אני רואה פה, אפשר להסתכל. תודה. אצלנו במשפחה, במשפחה של אמא שלי, בעצם יש שני דודים, בעצם יש שלושה, שני דודים ודודה, היו מראשוני חרוד. זאת אומרת, הם באו מהישיבות. שני אחים למדו בישיבות. לא יודע איכשהו בארץ, איכשהו... אני זוכר, רק אני זוכר על עצמי, שומע, חגי, היה, אני זוכר, ההורים שלי שלחו אותי, הייתי בגיל 8-9, כיתה בית גימל. הייתי ב... שלחו אותי לאל חרוד, למשפחה. זה דודים של אמא שלי. שלחו אותי לאל חרוד, למשפחה. אז בדיוק אחד האחים, שני אחים ואחות. אחד האחים, בדיוק אז הוא בנה, הוא בנה שם בית כנסת. מה? באל חרוד, מה?
נו, באחרון.
כן, כן, הוא בנה בכנסת, אני זוכר, באתי, זה בכנסת היה בשיפוצים, היה כאילו, לא מבנה.
בבנייה.
בבנייה, אז הם סמכו עליי כמוצאי שלל רב, אני ניהלתי להם בגיל 8, ניהלתי להם שם את התפילות. היה בתוך ה... אז בקיצור, הסיפור הוא שהאח הראשון הגיע ארצה, לא היה בתחילת שנות ה-30, הוא היה בקושי היה למצוא עבודה, לפעמים היה ישן כדי לא להיות רעב. אז הוא כותב מכתב לאבא שלו, הוא כותב, ברוך השם, בארץ ישראל הכל בשפע, ברוך השם יש הרבה תפוזים, לפעמים אוכלים שוקולד, אז הוא שלח את זה לאבא, אבא ישר שלח את הבן השני, אז הבן השני אמר לו שזה כבר לא בדיוק ככה. אבל זה מותר לעשות את זה, אסור לעשות את זה.
בתאריך של החומה כתוב מפורש בתנ"ך.
כתוב בתאריך, רגע, אני אראה לך איפה כתוב.
ותשלם החומה בנחמיה פרק ו', נחמיה פרק ו', פסוק ט"ו, ותשלם החומה ב-25 לאלול, כ"ה אלול, ל-52 יום. כלומר, בסוף 52 יום. אז מתי התחילו? תלכו מ-25.
אז כנראה ש-52 יום זה...
מתחילים בתחילת אב, ומסיימים בסוף אלול.
אז כנראה שאולי עשו איזו הפסקה באמצע. על כל פעמים אני אקריא לך בדיוק.
ואז בראש השנה התחיל כל התהליך של האמנה, וכריתת האמנה, ו...
אז אני אקריא לך שנייה.
זה פסוק מפורש, וגם כתוב שהתחילו בתחילת אב.
לא, אז אתה אומר, 52 זה פרשנות. לא כתוב מתי התחילו, נכון?
ל-52 יום.
לא, בסדר, זה אתה עושה מסקנה. אבל לא כתוב שהתחילו בתאריך. לא כתוב בתאריך התחלה, נכון? לא כתוב בפורש בתנא. אתה עושה חשבון ל-52 יום, אז בסדר, אז התלמוד הירושלמי, נניח, רגע, תכף אני צוחק.
זה ברור.
זה ברור, ברור, אבל אז...
52 יום.
רגע, שנייה, שנייה, תן לי רגע לראות. הנה, כאן, אתה רואה, בשיט עשר בי, כתוב ככה, ב-14 או 15 פוריה, זה במגילת תענית, דלילה מספד בו, בשיט עשר בי, שריו למבנה שור די ירושלים, דלא למספד.
כן.
זהו?
שמה, עוד פעם.
כתוב שהתחילו לבנות את חומת ירושלים.
מתי?
לא כתוב. אז זאת אומרת, מתי התחילו לבנות חומת ירושלים? מתי בנו? רק ב-10 בנו, בנחמיה, מתי בנו?
בנחמיה, בגימל באב התחילו, וסיימו בכפילו.
אז אתה רואה, אז בסדר, אז יש לך שאלה על התלמוד הירושלמי. התלמוד הירושלמי אומר שהתחילו בתזיין באדר. בסדר, אז צריך להתמודד עם זה, איך בדיוק הוא אומר את הדברים האלה, על כל פנים הוא אומר את זה. טוב, על כל פנים... אז שני, מה שאני רוצה לטעון, שיש אחד השאלות, אחד המקורות המרכזיים בתלמוד הירושלמי, זה שנות מלכותו של דוד המלך. זה מקור מספר 8. מקור מספר 8. כתיב, בימים אשר מלך דוד על כל ישראל 40 שנה, בחברון מלך על יהודה 7 שנים, 6 חודשים, בירושלים מלך 33 שנים. בכלל חסרים בפרט יתרים. רבי יצחק בר צצתא בשם רבי יונה אומר, קודם כל יש המון תשובות על השאלה הזאת. לכאורה כתוב שבע, בחברון הוא מלך 7.5 שנים, בירושלים 33 שנים, זה לא 40. אז זה לכאורה שאלה אולי לא נראית כל כך שאלה, אבל התשובות לשאלות האלה מאוד מאוד מעניינות, מאוד חשובות, מאוד עקרוניות. והשאלה הזו, ואחת השאלות זה, אחת התשובות זה בקשר לירושלים, שבאמת בירושלים מלך 30, אמר רבי יצחק בר צצתא בשם רבי יונה, 32 מחצה היו, אלא בשביל לחלוק לו כבוד לירושלים, הוא מנה אותם שלמות. מילים אחרות, 32 וחצי הוא מלך בירושלים, כתוב 30, אז למה התנך כותב 33? בגלל שאי אפשר לדבר על ירושלים בחצאים. לא שייך. כן, אז רואים שכנראה הירושלמי הקדים את כל אלה ואלה מפלגות פוליטיות בזמננו, שמחלקים את ירושלים, לא מחלקים את ירושלים.
מעגלים למעלה, מעגלים למעלה. אתה אומר, לא בחצאים,
לא בחצאים, לא בחצאים. בקיצור, רואים שהכתוב משנה להרבות את כבודה של ירושלים, אז
מוסיפים
משהו, אז אפשר קצת לשנות כדי להרבות את כבודה של ארץ ישראל. אני אומר, זה כמובן בצד החיובי, אבל יש עוד דבר מאוד מעניין בצד החיובי. התחלנו באמלק, ונסיים באמלק. יש דיון מעניין בתלמוד הבבלי, כולם מסכימים, יש על זה סוגיה, אבל ממש מהסוגיה שם, שאם שגוי יש לו יחס, הכוונה גוי יש לו יחס, הכוונה היא שאם נולד בן, הוא בן של אבא. למה? בתלמוד הירושלמי יש מחלוקת בגלל.
אבא של הבן, אבו.
מה? לא, השאלה אם יש קשר משפחתי בכלל.
בן מישהו, בן ארצי, אצלהם יגידו אבו.
לא זה התכוונתי להגיד. התכוונתי לומר, בתלמוד הירושלמי, לפי ריש לקיש יש מחלוקת, לפי ריש לקיש אין שום יחס בין האבא לבין הבן. הוא לא בן שלו. זאת אומרת, זה שהוא הוליד אותו, זה עדיין אין קשר ביניהם. אין קשר. זה נקרא גוי, אין לו יחס. כן? עכשיו הגמרא שואלת כמה שאלות. למשל, כתוב זה בן זה. איך יכול להיות זה בן זה? השואלים על ריש לקיש. אז הוא אמר, היות והוא קיים כיבוד הורים, אז בכל זאת מייחסים אותו לאבא. זה תירוץ. אבל עכשיו הגמרא שואלת, שאלה מעניינת. הרי כתוב, במגילת אסתר, כתוב אמן בן עמדתה. אז אמן בן עמדתה, סימן שהיה... אבא שקראו לו עמדתה, ובן שקראו לו אמן. מה? אז אמן בן עמדתה. אז אומר יש לקיש, מה פתאום? טעות בידך. זה לא היה בכלל אבא ובן, בכלל עמדתה זה לא אדם, זה לא אדם שהוליד את אמן. אלא מה? זה מה שאנחנו אומרים בביטוי, קוצץ בן קוצץ. זה היה קוצץ, אנטישמי גדול, האמדטה, והמן היה אנטישמי גדול. אז יחסו, רוצים שאנחנו, סתם, אני, למשל, אתה אומר, אחמדינג'אד.
אתה אומר בן בליעל.
כן, לא, אתה אומר, כן, באותו רעיון, אתה רוצה...
אדריאנוס בן טיטוס.
נכון, מה? נכון, מה? נכון, אתה אומר אחמדינג'אד, בן היטלר, אתה רוצה ש...
בן אהבת המרדות.
בן אהבת המרדות.
אתה מציין שם של אדם שממנו ינק את ה...
את השנאה ואת הרשע, בדיוק.
ממנו למד את
ה... אז זה קוצץ בן קוצץ, מה שאומרים, קוצץ בן קוצץ, קוצץ בן קוצץ, קצצה היא לקצץ. זה ה... אז זאת אומרת, אנחנו רואים שיש מגמות בתורה, מגמות לאהוב את הטוב, הטוב זה כמובן יישוב הארץ, בניית הארץ וכו', ולשנוא את הרע, ואפשר לשנות גם לצורך העניינים האלה, אפשר גם לא להגיד בדיוק את האמת האובייקטיבית, כדי שנעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות בצורה הטובה ביותר. טוב, חזקו במצבכם, כל המחלקים.
אני חושב שבלק בן ציפור היה ממוצא לבני ישראל. כי ציפור מסמל את עם ישראל.
את הציפור לא בטא.
את הציפור לא בטא, טוב.
והוא כנראה שהתגלגל, כמו שאצלנו יהודים פתאום הופכים ראשי ממשלה בצרפת ודברים כאלה. אז כך הוא התגלגל.
כתוב, כתוב במגילה, כתוב, והעיר שושן. והעיר שושן נבוכה. היה צריך לכתוב כתוב היהודים בשושן נבוכו. מה זה העיר שושן נבוכה? אלא היהודים תפסו את כל העמדות המפתח ברגע שהיהודים נופלים כל, כל שושן. מה?
שאמרת על זה שהמלאק לא מתחל... אחד הדברים שמטרידים אותי שאני מצער אותי במגילה, רבים נפל עליהם פחד והתייעדו. מי אלה שנפל הפחד הגרועים ביותר?
אז הם בצופר.
והם נמצאים בתוכנו, ובו בזמן שהערבים התחילו את הטרור, אלה שבתוכנו אומרים צריכים להתחיל לסגת.
זה המתייעדים, זה מארץ מתייעדים. טוב, אני מוכרח לזוז. טוב,
שר כוח.
שר כוח.
שמח.